ערב טוב, השיעור לעילוי נשמת מרים בת יפה. טוב, אנחנו כמובן נדבר היום על מה נדבר היום? אנחנו עומדים, כן, על רהיטים, זהו. אנחנו עומדים לפני יום כיפור, אנחנו נדבר גם על רהיטים. אני תמיד מתחבר למה שאני עושה, זה לא... מוישל החליט לנסוע לקברי צדיקים ערב יום כיפור. הוא מתחיל לנסוע לכיוון מירון, אבל באמצע הווייז הפסיק לעבוד, אין GPS, אין כלום, הוא לא יודע מה לעשות. אז הוא עוצר בצד, שואל איזה מישהו שם, איך אני מגיע? אומר לו, תשמע, אתה נוסע ככה חצי שעה, ככה ככה, ימינה שמאלה, מגיע לאיזה עלייה תלולה, מתחיל לטפס, וטוטוטו אתה מגיע. טוב, הוא נוסע. ימינה, שמאלה, ימינה, נוסע, 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 לא עלייה, לא נעליים, לא יודע מה לעשות, הוא לא רשום עלייה תלולה. הוא אומר, טוב, נו, כדאי שאני אעצור, כבר עבר די הרבה זמן. עוצר בצד הדרך, מנסה לעצור, מישהו שואל, תגיד לי, מה, כמה זמן עד מירון? הוא מתחיל לצחוק, מירון? עוד 5 דקות אתה בבאר שבע. הוא תפס את עצמו בראש, יצא מהאוטו, צועק, בוכה, משתולל, מה אני הולך לעשות עכשיו, אוי ואבוי. הוא אומר לו, תראה, אתה טיפש שכמוך, אני לא מבין, אז מה, אם אתה תבכה ותצעק, זה יעזור לך משהו? כנס לאוטו, סובב את ההגה, תתחיל לנסוע לכיוון הנכון. אנחנו אומרים מזמור לדוד השם אורי ואישי. כן, דוד השם אורי ואישי. אנחנו אומרים, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. יש עניין של כמובן שהרבה פעמים, במיוחד לפני יום הכיפורים, אלה שמרגישים ומחוברים, כן? זה יום הכיפורים, זה לא צחוק. אני עכשיו חוזר מחבר לא עלינו שהילד שלו בן השנתיים טבע בבריכה בערב שבת, יממה לפני ראש השנה. אסון איום ונורא. חבר ילדות שלי, ואין מילים, אבל דבר אחד ברור לנו, שבדברים כאלה צריך להתעורר. צריך להתעורר ולהבין שזה לא משחק. 10 ימי תשובה נקבעים גורלות. ואנחנו כולנו יודעים, ואני בטוח שכל אחד ואחד מאיתנו כאן על השולחן מכיר ויודע דברים שקרו במהלך השנה, דברים טובים, דברים לא כל כך טובים, וזה קורה עכשיו. הבעיה היא שעכשיו מגיע יצר הרע ואומר לנו, תשמע, אתם עבודים, חבל על הזמן שלכם, אתם בחיים לא תצליחו לעשות תשובה. אתם עבריינים, אתם עשיתם כל כך עבירות, מה פתאום שהקדוש ברוך הוא יסלח לכם? אז תקשיבו טוב טוב. מי שבאמת קורא את הרמב״ם על הלכות תשובה, שהוא גומר לקרוא את זה, הוא יכול להיכנס לדיכאון אטומי. למה כל ההלכות שם הן לא פשוטות ולא קלות, אבל זה בדיוק העניין. בימים האלה יש סגולה מיוחדת. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, סובב את ההגה ותתחיל לנסוע לכיוון הנכון. סובב את ההגה, תתחיל לנסוע לכיוון הנכון. וכמו שאמרנו, אני בלי רהיטים לא יכול. אז רק כדי להמחיש את זה עוד קצת, מגיע אלה יום אחד, מישהו קנה אצלנו כיסא די יקר, אבל עברו כבר כמה שנים טובות, עם כל הכבוד, הכיסא מתנדנד לכל הכיוונים. הוא אמור להתנדנד, זה כיסא מנהלים, רק קדימה ואחורה, אבל מתנדנד גם שמאלה, גם ימינה, גם באלכסון. דרך אגב, היום יש לי בעצם כיסא כזה עם מנגנון כזה, אבל אז לא היה מנגנון כזה. בקיצר, הכיסא מקולקל. עכשיו, אני בא ובא אליי, התגובה הראשונה שלי הייתה, מה רוצה מהחיים שלי? תקנה כיסא חדש, מה זה אחריות לכל החיים? אתה יושב עליו שנים, וזה אחר כך אמרתי עצמי בכל אופן, שמה, עסק, אבל אנחנו צריכים לגלות אנשי חסד גם אחרי הכל, גם אם זה עסק. אתה יודע מה, תביא את הכיסא. אני לוקח את הכיסא, הופך אותו, מסתכל, רואה ברגים שוחרים, עושה עם המבריגה, ויש, 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 חיזקתי את הברגים, שם את הכיסא, חדש. הוא מבסוט עד השמיים, כולה מה עשיתי? חיזקתי את הברגים. כאן גם אותו דבר, אנחנו רואים הכל מתנדנד לכל הכיוונים, מה יהיה, מה נעשה, מתנדנים ימינה, שמאלה, וואי, איך אנחנו נעבור את זה? צריך רק לחזק את הברגים. חזק, קווה ויאמץ ליבך וקווה אל השם. צריך להתחזק, לפעמים לא הולך פעם אחת, אז פעם שנייה. וחשוב לדעת ולהבין, שאנחנו מדברים על חזרה בתשובה, רב פינקוס זצ"ל אומר שיש שני דרכים לתשובה. דרך אחת, תקראו את הרמב״ם, הלכות תשובה. דרך אגב, הרמב״ם, אם אתם רוצים כבר, רק בשביל לסבר את האוזן, התשובה שלמה זה כאשר אתה עובד באותה סיטואציה, אתה עומד באותה סיטואציה ולא עובר את העבירה. עכשיו תדמיינו לעצמכם כמה שזה קל. כן? הקדוש ברוך הוא מעמיד אותך באותו מצב שבו אתה חטאת ולא תחטא. בינינו, אם תחשבו קצת, קשה עד כמעט בלתי אפשרי. לא רק זה, אומרים לבן אדם, זה דרך גם כלל, אל תעמידו את עצמכם בניסיון שלא צריך. איך זה מסתדר עם כל הדברים האלה? אומר פינקוס, ישנה דרך שנייה להיכנס לחיבוק של הקדוש ברוך הוא. אומרים המלך בשדה. מה זה המלך בשדה? הקדוש ברוך הוא בשדה, הקדוש ברוך הוא כאן איתנו. אבל מה, הקדוש ברוך הוא לא איתנו כל השנה? הוא כל הזמן איתנו, הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו זה זמן מיוחד. זה זמן של רצון. זה זמן שבו מתקבלת תשובה, רק תראו לקדוש ברוך הוא פנים, תעשו משהו. כבר התשובה מתקבלת. וזה הזמן הזה עכשיו שאנחנו עומדים ממש אוטוטו זה יום כיפור. אז קודם כל לא להיבהל. מי שמבהיל ומפחיד אותנו זה יצר הרע שלנו. ואנחנו צריכים לקחת עצמנו בידיים ולעשות סיבוב. עכשיו כאן חשוב לדעת ולהבין. אחת השאלות הגדולות ששואלים, אם אנחנו ראש השנה זה יום הדין, ויום הכיפורים זה מתכפר העוונות, לא היה יותר הגיוני שזה יהיה הפוך? נכון או לא?
נכון.
מה, אני עומד לפני משפט עם כל העוונות שלי? אז איך אני יכול להישפט? איך אני יכול לצאת זכאי בדין? ורק אחר כך יום הכיפורים. הפוך צריך להיות. קודם כל, שיכפר לנו את העוונות, ואז נבוא לעמוד בדין. הכי טוב בעולם. אז מה הולך כאן? מה הסיבה שזה הפוך? ישנם הרבה הסברים. אבל אחד ההסברים, דרך אגב, אחד ההסברים היפים אומר דבר מאוד יפה. אני לא זוכר מי אומר את זה, אבל הוא אומר שבעצם ראש השנה זה 10 ימים. וזה פותר את כל הבעיות. זאת אומרת, מה זה 10 ימי תשובה? הרי חלק מהסרט ימי תשובה זה 2 ימים של ראש השנה. והעשירי זה יום הכיפורים. אז מה זה 10 ימי תשובה? אומר, 10 ימי תשובה זה ראש השנה. שזה מתחיל בשתי הימים הראשונים, ומסתיים ביום כיפור. זאת אומרת, בעצם אנחנו בדין כל הזמן. אבל לפי הדעה האחרת שאומרת, בכל אופן, התהליך הזה, למה הוא ככה ולא הפוך? למה הוא ככה ולא הפוך? אחת הסיבות היא מאוד פשוטה. אנחנו נמצאים באפלה. אם היה יום כיפור לפני ראש השנה, לא היינו יודעים איך לעשות תשובה, ולא היינו מצליחים לעשות תשובה, כי אנחנו נמצאים בחושך. זה כמו שמישהו נמצא בתוך יער אפל, אין אור, אין כלום, אז או שהוא מחכה עד הבוקר, או אם יש לו פנס, מדליק את הפנס ורואה. לדוד השם, אורי ואישי. אומרים אורי ראש השנה, ואישי יום הכיפורים. במילים אחרות, כדי לראות את הדרך לתשובה, מה אני צריך קודם? את האור של ראש השנה. עכשיו שאני רואה את האור של ראש השנה, אני יכול לעשות תשובה. עכשיו אני הולך במסלול הנכון לתשובה. ואז מגיע הישועה. לדוד השם, אורי ואישי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על תהליך התשובה ותשובה, זה כמו שמישהו עכשיו דווקא הייתי שם אומר לי, תשמע, אני הייתי, עשיתי תשובה, חזרתי חזרה, עשיתי זה, והוא דיבר איתי כל מיני דברים, אמרתי, תשמע, נורא מצטער, אתה כנראה, אין לי תשובות לזה, כנראה שאתה התחברת על אנשים הלא מכונים. ויש בין כאן מבזרי בתשובה שבאים ואומרים לך, אתה צריך לקיים את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואז מה שקורה? הבן אדם, גם אם הוא מתחיל, תנו לו איזה תקופה, הוא נשבר. הוא לא מסוגל לעשות את הכל במכה. כך גם בעניין של תשובה. 613 מצוות. אתה מבין, הדבר הכי מצחיק זה אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אני שואל אתכם שאלה.
איך זה לזכות?
איך זה לזכות? תן לי 2 מצוות, אתה מבין, נותן לי 613 מצוות, אתה אומר לי לזכות? שמה יהיה? מה את צוחקת? זה ככה, זה התשובה. זו התשובה, זו התשובה. תבינו, אני שואל אתכם שאלה, יש מישהו שיכול לקיים את כל המצוות? יש מישהו שיכול לקיים את כל מצוות התורה? מה? למה לא?
של נשים, גברים, כהן.
אין אפשרות כזאת. זאת אומרת, בכל מקרה אין חיה כזאת. אז איך מקיימים את כל המצוות? כבר דיברנו על זה פעם. מצטרפים לכלל ישראל. ברגע שאנחנו שייכים לכלל, ממילא אנחנו מקיימים גם את המצווה של כהן, גם של לוי, גם של ישראל, גם של גברים, גם של נשים, גם של מי שיש לו שדה, גם של מי שאין לו שדה. למה? כי אנחנו כלל שהוא אחד. עם ישראל זה אחד. זה דבר ראשון. דבר שני, אומר פינקוס זצ"ל, אומר דבר נפלא. אם אנחנו נדמיין לעצמנו אולם שיש לו 613 כניסות, אוקיי? מה אומר לנו חז"ל? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תפתחו לי פתח כחודו של מחט ואפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אומר הפינקוס דבר יפה. עכשיו, אני זורק על קיר כדור ברזל. מה הוא יעשה לקיר? אולי איזה משהו קצת איזה. אבל אם אני לוקח את הכדור ברזל ומלא אותו, אנחנו אומרים, אני להפך, אני לוקח אותו חלול, אבל ממלא אותו עם חומר נפץ. ועכשיו אני זורק אותו על הקיר, מה יקרה? פוצץ. אומר הרב פינקוס זצ"ל, צריכים לבחור מצווה אחת, מצווה אחת, אפילו קטנה, אבל למלא אותו את החומר נפץ. שפתח לי פתח ייחודו של מחט, זה הכוונה דוך אין דוך. לא משהו שעושים חפיף, אלא עד הסוף. אבל ברגע שבחרתי מצווה אחת, מתוך ה-613 מצוות, ולקחתי אותה ברצינות, איפה אני נמצא עכשיו? זה הפצצה החכמה. אני נמצא בתוך האולם. חדרתי פנימה. אם אני כבר בפנים, עכשיו כבר הדרך פתוחה. זאת אומרת שאכן זכות גדולה יש לנו, שירבה לנו מצוות. מכיוון שיהודי יכול לבחור לו מצווה שבה הוא יכול להצטיין, ובכך הוא ברא נחת רוח לקדוש ברוך הוא. זה דבר חשוב ביותר. עכשיו, עוד נקודה חשובה לעניין של הקדימו את ראש השנה ליום הכיפורים. ישנו המדרש הידוע. שאלו לחוכמה חותם העונשו. מה אמרה? חטאים תרדוף רע. מה זאת אומרת? בן אדם חטא? מגיע לו להיענש. שאלו לנבואה, שזה כאילו דרגה בכלל רוחנית גבוהה מאוד, חותם העונשו, אמרה הנפש החוטאת תמות. מה זאת אומרת? בן אדם חוטא נגד הקדוש ברוך הוא? מוות. שאלו לתורה חותם העונשו, אמרה מה הבעיה? יביא אשם ויתכפר לו קורבנות, זה הכל נחמד כשיש בית מקדש. אין בית מקדש, מה נעשה? שאלו לקדוש ברוך הוא חותם העונשו, אמר יעשה תשובה ויתחפר לו. מי שמחוקק את החוקים הוא גם זה שיכול לבטל אותם. זאת אומרת שאם אני אבוא ליום כיפור ועדיין לא המלכתי עליי את המלך, אז המלך יעשה משהו בשבילי? קדחת בצלחת, אני לא המלכתי אותו. לכן כדי שיהיה לי את האפשרות של יום כיפור, אני חייב קודם כל ראש השנה. כי בלי ראש השנה, אם לא המלכתי את המלך, אני לא יכול, הוא לא יכול לבטל את הגזרות, כי הוא לא המלך שלי, אין לנו קשר. לכן אני ממליך את המלך, ועכשיו אני יכול לזכות לכפרה. שזה חסד נפלא וחסד עצום. אנשים קוראים לימים האלה ימים נוראים. וכשאומרים נורא, זה נשמע איך היום ונורא, נכון? אבל נורא, הכוונה היא נורא טוב. זה ימים הכי טובים שיכולים להיות. לא היו ימים טובים לישראל כמו יום הכיפורים. יום הכיפורים, יום טוב, איך אפשר לקרוא לדבר כזה יום טוב? לא רק שהוא לא עובד, אנחנו כמו מלאכים. זה זה על ראש השנה, נכון?
השטן זה גימטריה 364, והוא לא עובד ביום.
ביום הזה הוא לא עובד. ואז היום הזה הוא לא עובד. זאת אומרת, אז ממילא מה זה? חסד עצום של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לחבק את הדבר הזה בשמחה. אז עכשיו, כשאנחנו מבינים שטוב שראש השנה לפני יום כיפור, בוא נראה מה אנחנו בעצם צריכים לעשות לגבי יום כיפור. ישנו סיפור חביב שאני תמיד מספר אותו. ואני מספר אותו בצורה ככה חופשית קצת. אבא אחד היה לו בן והבן נסע רחוק מהבית, התחתן, ילדים, הכל טוב ויפה. וכזה, מין ניתק הקשר כזה. אין כל כך קשר ביניהם. האבא כל הזמן אומר לבן, תבוא לבקר, תבוא פה, תבוא שם. לא, אני עסוק, אני לא יכול, אני פה, אני שם. יום אחד מחליט האבא לעשות מעשה. הוא אומר, אתה יודע מה, אתה לא בא אליי? אני אבוא אליך. שולח לו טלגרמה, אני בא אליך. הוא עכשיו כולו בשמחה, האבא, שהולך לפגוש את הבן שלו עם הילדים, עם האישה, איזה שמחה, קונה מתנות. כל יום הולך קונה מתנה אחרת. עד שמגיע היום של הטיסה, הוא כולו בהתלהבות. כל הדרך במטוס, הוא רק חושב על הרגע שבו הוא יפגוש את הבן שלו. יורד מהמטוס עם כל החבילות, בשדה תעופה יש את הקבלת פנים, מחפש לראות את השלט, לראות את הבן שלו, איך אומרים? נדה. כלום. אין. הוא אומר, טוב, אולי הוא לא מחכה לי כאן, הוא יחכה בתחנת רכבת. עולה לרכבת, מגיע תחנת רכבת, מסתכל, ימינה, שמאלה, קדימה, אין. אין כלום. עכשיו הוא מתחיל לדאוג. הוא משמע, אולי קרה משהו. מי יודע? מה זה? הוא לא בא לקבל אותי, לא בשדה תעופה, לא בתחנת רכבת. אולי קרה איזה אסון, חס ושלום, עכשיו כולו, בדאגה, לוקח מונית, איך? תכף אנחנו נראה מה הוא שכח, מה הוא לא שכח. בקיצור, לוקח מונית, נוסע לבית של הבן שלו. מגיע לשם, הרחוב כבר חשוך, זה כבר די מאוחר בלילה. הוא כולו ממש בפחד. מי יודע מה קרה? הוא יוצא מהמונית, מגיע לבית, מסתכל, הכל חשוך, דופק על הדלת. אף אחד לא עונה. לא יודע מה לעשות. דופק יותר חזק. פתאום שומע איזה קול. הלו, מי זה? בני יקירי, זה אבא. אבא, תראה, אני כבר התרחצתי, התפשטתי, נכנסתי למיטה. מזכיר לכם משהו? שיר השירים. שיר השירים. נכנסתי למיטה, ואין לי כוח. תראה, יש בית מלון ממול. מחר בבוקר ניפגש. אבא שמע את זה, נכנס לאטרף. אומר, תראה מה זה חוצפה. לא מספיק שהוא לא בא לקבל אותי. אני כבר הגעתי עד אליו, והוא אומר לי, תבוא מחר. לקח מונית ראשונה, חזר חזרה. ההוא מתעורר, בבוקר אומר, וואי, מה אני עשיתי? רץ לבית מלון ממול, אומר, תגיד לי זה וזה כאן. לא, אף אחד כזה לא כאן. הוא הבין, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. קודש ברוך הוא דופק בדלת. אומר, חבר'ה, לא באתם אליי, אני באתי אליכם. יום כיפור, באתי אני אליכם.
אני מקווה שהסיפור העצור הזה עולה
אמיתי. איך?
אני מקווה שהסיפור העצור הזה עולה אמיתי.
הסיפור הזה הוא יכול להיות אמיתי אם אנחנו לא נגיב. אם אנחנו גם נהיה, איך אומרים בשיר השירים? פשטתי את קוטנתי. חייל בשינה. שיר השירים. דודי שלח ידו מן החור. דודי הוא בא, דופק בדלת, דודי דופק, שלח הכל מה הוא עשה. מתי קמתי לפתוח? בבוקר קמתי לפתוח. דודי חמק הלך, כבר לא נמצא. אז אוי ואבוי לנו, אם אנחנו לא ניקח את ההזדמנות הזאת בידיים. אבא מנסה להתקשר איתנו כל השנה, ואנחנו ככה באדישות, ממשיכים בחיים, כאילו שום דבר לא קרה. עכשיו, אבא דופק בדלת, שמענו את תקיעת השופר. מה הייתה המטרה של השופר? אז להמליך את המלך, אבל גם לחבר אותנו, לעורר אותנו. אורו ישנים, קומו מתרדמתכם, קחו את עצמכם בידיים. וכמו שאמרנו, זה לא קשה. לפני שנה נסענו לסליחות בכותל, היה מאוד מרגש, משהו. וחזרנו חזרה, היה כבר די מאוחר. מפעילים את הווייז כמובן, אני יש לי הרבה בעיות עם הווייז הזה. מפעילים את הווייז, נוסעים, 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 נוסעים. לא יודע איפה הוא לוקח אותי, אבל הווייז אומר נוסעים, נכון? נוסעים. אני מתחיל להגיע לשבילים, מה זה? כאלה צרים. אמרתי, לא יודעת אפילו שיש דברים כאלה בסביבות ירושלים. פיתולים, חושך מצרים, אין תאורה, אין כלום. אומר, מה זה? ועובר הרבה זמן כבר. פתאום אני אסתכל בווייז, אני רואה מחפש לוויינים. אני לא מחובר. לא מחובר. הלאה, סגרתי את הווייז, הדלקתי עוד פעם, ברוך השם התחברתי. אבל אומר דוד המלך עליו השלום, אחת שאלתי מבית השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מה זה לבקר בהיכלו? איך? לבקר פירוש אחד פשוט מאוד מאוד יפה, ודרך אגב זה דבר שאני תמיד אומר לזוגות שנשואים כבר כמה שנים, וגם לזוגות חדשים אפשר גם להגיד את זה, וגם זוגות שהתחדשו, אין, אומר, אומרים לאחת, אותה אחת שאני תואב הכי שבטי בית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אם דוד המלך אומר שאני רוצה לשבת בבית השם כל הזמן, אז מה זה לבקר? מה זה לבקר? אלא זה כמו קורבן התמיד. אומרים צו את הארון, אומרים זירז אותו על קורבן התמיד. למה זירז אותו על קורבן התמיד? כי זה קורבן שמקריבים כל יום. מה קורה שעושים דבר כל יום? מתרגלים. ואז איך עושים אותו? באדישות. ולכן אומר כמו קורבן התמיד צריך את ההתלהבות הזאת. אותו דבר אומר דוד המלך, אם אני יושב כל יום בבית המקדש, כל הזמן שם, אני ארגיש כאילו התרגלתי, אני רגיל. אומר שולם עליכם, אומר דוד המלך עליו השלום, אני רוצה להרגיש, למרות שאני יושב קבוע בבית המקדש, אני רוצה להרגיש ש באתי פעם ראשונה. זה דרך אגב הבן שלי. שבאתי פעם ראשונה לבקר בהיכלו. אבל האמת היא, הרש"ר הירש כותב שאין מילה כזאת בתורה לבקר מלשון ביקור, אין חיה כזאת. אז המדרש הוא יפה והוורט הוא מצוין ואפשר להשתמש בו חופשי. לבקר זה מלשון ביקורת. ומה בעצם הרעיון? כאשר אני נמצא במקום מסוים, לפעמים אני מקבל את ההרגשה של הביטחון הזה, אני בסדר, אני 100%, אני בדרך הנכונה. אבל לפעמים, כמו ה-Waze, אתה לא מחובר, ואתה מתחיל להתברבר, ואתה הולך בדרך לא נכונה. ואז מה קורה? אתה לא מגיע למקום שצריך להגיע. ולכן צריך מדי פעם לבדוק, אני גם מציע לכם אישית, גם ב-Waze, תבדקו שהוא מחובר, כי לפעמים הוא מתנתק. אז גם כאן, אומר דוד המלך עליו השלום, אם אני יושב כל הזמן בבית המקדש, ואני מצד, אני מרגיש צדיק, אני גדול, אני הכל בסדר, אומר, תן לי את כוח הביקורת שאני אוכל לבקר את עצמי האם אני עדיין בדרך הנכונה. ואתם לא יודעים כמה שהדברים האלה חשובים היום. מאוד מאוד קשה לי היום לדבר לפני חבר'ה מהסוג שלנו מסיבה מאוד פשוטה. אנחנו היום הגענו מצד אחד כמעט לפשיטת רגל. ואני לא אומר את זה סתם. ובאמת אני מאוד נזהר כשאני מדבר על הדברים האלה. כי התערבבו כאן כל התחומים. כבר הכל נהיה, איך אומרים? אני לא אשכח שהייתי לפני חודשיים, הייתי בטורנטו, ולקח אותנו שם, לא יודע אם זה אחראי על על הקהילה הקונסרבטיבית, אחד מבחירי המנהיגות היהודית בטורנטו, הוא קונסרבטיבי, אחד מראשי הקהילה הקונסרבטיבית, הוא גם הראש של אגודת הידידות של בר-אילן מקנדה, יהודי מאוד נחמד, ו הוא סיפר לנו ששם בקנדה, בטורנטו, הקונסרבטיבים, הרפורמים והאורתודוקסים חיים בשלום ובשלווה ביחד, וברוך השם. אמרתי, יפה מאוד, טוב מאוד. קודם כל למדתי לימוד עצום, שזה מאוד יפה שכולם חיים ביחד בשלום. ואחר כך הגענו לבית כנסת שלם, הוא נתן לנו סיור בשכונה, וזה, בית כנסת 3,000 מקומות, הקונסרבטיבים. 3,000 מקומות, אתם לא ראיתם דבר כזה. שיא הפאר והדר, זה רק חלק מהקומפלקס. ואז שהוא הסביר שם, הסביר לנו על השתלשלות העניינים, וראיתי באמת שבאיזשהו מקום משהו קצת כואב לו, אבל הוא זורם. איך הוא אמר? כשאנחנו התחלנו, אנחנו היינו דתיים לייט. אתם יודעים מה זה דתי לייט? היום יש למושג הזה, כן? מכירים את זה דתי לייט? דתי לייט. מה זה דתי לייט? אני בעצמי לא יודע. אבל אני שומע את זה זורקים. מה? מישהו יכול להסביר לי מה זה דתי לייט? או, יפה. הסבר מאוד יפה. זה מזכיר לי מה? את התנועה הרפורמית. אני מצטער מאוד להגיד לכם, אבל זה בדיוק מה שזה אומר. עכשיו, מה הוא אומר? הוא מספר, אנחנו התחלנו בדתי לייט. מה זה דתי לייט? היינו, החלטנו שזה יותר מדי, ועשינו הקלות. הוא אומר, ויש דרך אגב עזרת נשים גדולה למעלה, אז בהתחלה הוא אומר, אנשים ישבו למעלה. אחר כך הם ירדו למטה. ואחר כך כבר ישבו ביחד. ואני שומע מהדיבורים שלו, שהוא לא כל כך מרוצה מהרעיון, אבל הוא זורם. עכשיו, אני לא בא כאן חס ושלום להטיף מוסר, אני מטיף מוסר לעצמי רק. אבל אני רוצה שתבינו דבר אחד. ברגע שנפרצת פרצה, אין גבול. וזה קורה לצערנו הרב במקומותינו. שמתחילים להרבב את התחומים, מתחילים לעשות הקלות וכל מיני דברים. צריך לדעת ששנו שהוא קו. רבותינו לא היו טיפשים. הם ידעו בדיוק שהם תקנו את התקנות, מהו הכוח של הגבר, מהו הכוח של האישה, ויש משיכה ביניהם. ואני לא אשכח שהייתי לפני שנים בקיבוץ קטורה. שמעתם מקיבוץ קטורה? נכון, לא רחוק מאלת. יש לנו משפחה שם. זה גם עם קיבוץ מוזר כזה, הם בעצמם אין להם הגדרה. הם, מה שאני, לא יודע אם זה דתי לי, קונסרבטיבי, רפורמי, קשר שם אבל. יש להם גם בית מלון נחמד. קיבוץ מאוד נחמד. זה קיבוץ, לא יודע איך לקרוא לו, שומר מסורת נקרא לו. אבל תכף תבינו, אני אסביר, תכף תבינו בדיוק. אני מגיע, היה שם איזה אירוע משפחתי, אני יושב בבית כנסת, פתאום באה ממיני מתיישבת גברת, בחורה צעירה. עובר עוד קצת זמן, טוב אמרתי כנראה התבלבלה או שאני לא יודע. משמאלי עוד מתיישבת עוד בחורה. אמרתי וואלה איזה יופי, ממיני גבריאלה, משמאלי גבריאלה, ממיני מיכאלה, איך אומרים, מקדימה יהיה רפאלה, מה? אני נמצא במקום טוב. עכשיו, בעצם מה זה מפריע? מה זה כל כך נורא? מה זה כל כך נורא? אז אני אגיד לכם, למשל בבוקר התפללו, ומולי התפללה איזה בחורה בעדיקות, היה לה מחשוף לא קטן, ומה אני אגיד לכם? אני גבר, מה? אני עוד ברוך השם, הנטיות שלי טבעיות, זה כמו שמישהי פעם אמרה לי, אם משפיעים עליך דברים כאלה, תלך לרופא. אמרתי, אם לא היו משפיעים עליה, אלא אז אולי הייתי הולכת לרופא. במקרה שזה משפיע עליה, אני כנראה לא צריך ללכת לרופא. כנראה שיהיה הכל בסדר, למרות שגם בזה, העולם היום מעורבב לגמרי. אז אני עוד פעם חוזר ואומר, יש לנו כאן בעיה. אני לא אומר לכם מה לעשות, מה לא לעשות. אני רק אומר לכם, תהיו זהירים. תבינו שחזל לא קבעו סתם חוקים. נכון, אישה זה אישה, גבר זה גבר, יש משיכה בין המינים, ואם רוצים דרך אגב להתפלל בכוונה, איך הוא מספיק שהגברים מפריעים אחד לשני ואנשים אחד לשני, אז תארו לעצמכם שגם הגברים ואנשים יהיו ביחד, בכלל, לא יודע איך תראה התפילה. אבל זה רק by product. צריך לדעת ולהבין שאנחנו צריכים לבקר באיכלו. זה שאנחנו נמצאים בדרך הנכונה, אנחנו צריכים לבקר את עצמם מדי פעם, האם אנחנו עדיין בכיוון הנכון. ואני אומר, זה נהיה לי יותר ויותר קשה משנה לשנה, כי אני רואה את מה שקורה. זה פשוט נהיה כבר מובן מאליו. זה יש דברים שהיום, אם אני אדבר עליהם, עוד יסריקו עליי כאן עגבניות. מה, איך הוא מעיז בכלל לדבר על דברים כאלה? אז צריך לדעת, אני רק אומר לכם, תזכרו מה שדוד המלך אומר. אחת שאלתי מבית השם אותה בקש, שבדי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אני רוצה שיהיה לי את כוח הביקורת. בואו נשמור על כוח הביקורת שלנו. לדעת מה הוא טוב ומה הוא רע. מה נכון ומה לא נכון. ודרך אגב, הרב דסטר אומר, שלכל יהודי יש נקודת אמת. הנקודת אמת בפנים אומרת לו מה טוב ומה רע, מה נכון ומה לא נכון. אנחנו רק צריכים להקשיב. רק מה, יצר הרע מנסה תמיד לשכנע אותנו, בדברים אחרים, אבל אז צריך לעצור לרגע. וזה בעצם העניין של הביקורת. למרות שאני בטוח שאני בדרך הנכונה, מדי פעם צריך לעשות בדק בית. צריך לעשות ניקיון. מה זה כל התהליך הזה של ראש שנה ויום כיפור? בשביל מה הצדיקים צריכים את זה? כל, באמת, אני שואל אתכם, מה? הרב חיים קניבסקי צריך ראש שנה ויום כיפור? הרב עובדיה יוסף זצ"ל היה צריך ראש שנה ויום כיפור? הרב אבינר צריך ראש שנה ויום כיפור? מה אתם אומרים, כן או לא? למה הם צריכים את זה?
כל אחד צריך חשבון.
כל אחד צריך לעשות את החשבון. כל אחד צריך לעשות את הביקורת. כל אחד ברמות שלו, בדרגות שלו. עכשיו תבינו, לא מבקשים ממכם להיות מחר הצדיקים הכי גדולים בעולם. מה מבקשים? אני לא אשכח, ישבתי פעם במה שנקרא ברית יצחק. זוג צעיר, הביאו ילד לעולם, ברוך השם. זה היה בדיוק בתקופה הזאת, לפני זה, ואז אמרתי, בן אדם צריך לקבל לעצמו קבלות כדי לזה. קמה הגברת ואמרה, אני לא מקבלת על עצמי שום קבלות יותר. אמרתי, למה? מה קרה? אומרת, מה זה? זה סתם בדיחה. אני מקבלת קבלות, עובר יום כיפור, אני חוזרת חזרה למה שעשיתי. מה אתם אומרים? צודקת או לא צודקת? מה? זה כמו כמו שאנחנו אומרים, הכתב השוב, הכתב השוב, לא? איך? איך? מה מותר?
לקבל קבלות שאתה לא תעמוד בהן.
בוא נגיד ככה, בוא נרד קצת רף, בוא נקבל קבלות שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעמוד בהן. כי אם אתה מראש, לא, לא, אתה אומר דבר יפה, אבל אם אתה מראש חושב שאתה לא תעמוד בזה, אל תקבל את זה. זה אני כבר אומר לכם מראש. עכשיו, מה הסברתי לאותה גברת? קודם כל, אתם צריכים להבין, כל קבלה שאתם מקבלים באמת, בשמיים זה יתקבל. זה יתקבל. מה יקרה אחר כך? עזבו אתכם. אנחנו בני אדם. כרגע, הקדוש ברוך הוא רוצה כמו שנסובב את ההגה ונחזק את הברגים. תזכרו את זה. זה מה שהוא רוצה. תתאפסו על עצמכם. אבל מה? בואו נהיה חכמים ונקבל, כמו שאמרנו, פצצה קטנה וחכמה, כמו שהרב פינקוס אומר. לקבל קבלה שאני יכול לעמוד בה. אתן לכם דוגמה. איך אנחנו מברכים שהכל? שמתם פעם לב? יש חלק שמברכים ככה. ברוך אתה נשמע, שהכל נהיה דבר. ברכה, חבל על הזמן, פצצה. הוא עשה, מה זה פצצה חכמה? חבל על הזמן. תתפוצץ לו בפנים. מה זה? אז יכול בן אדם לקבל על עצמו, בואו מהיום, ברוך אתה השם. בואו נקשיב למה שאנחנו מדברים. בן אדם נכנס לשירותים, ברכת אשר יצא, אומר, לא אומר, תגיד. אומר את זה בצורה שהוא לא מבין מה הוא אומר. אתם יודעים מה זה ברכת אשר יצא? אתם יודעים, זה דבר הזה? זה דבר מדהים. תדעו לכם שיש סגולה כל כך גדולה בברכה הזאת, זה מרפא מחלות. זה הנס הכי גדול של הבריאה. שיצר את האדם בחוכמה, הוא ברא בו נקבים נקבים, זאת אומרת, הבן אדם מלא עם נקבים, ובכל אופן הוא חי, הנשמה לא בורחת. ניסים ונפלאות. איך שהאדם בנוי. אז כמו שאותו GPS הפסיק לעבוד לי באמצע הדרך, והייתי צריך לאפס אותו, אז גם אנחנו צריכים, וכדאי לנו, להתאפס. עכשיו, שדוד המלך אומר, אחת שאלתי מבית השם אותה אבקש, שיתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מה הוא מבקש? אתם יכולים להגיד לי מה הוא מבקש? זה מזמור שאנחנו אומרים אותו השכם והערב עכשיו בימים האלה. מה דוד המלך מבקש? מה? מה זה אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש? אז מה זה? אחת שאלתי, אבקש זה אותו דבר. שאלתי, אבקש זה לא אותו דבר? ומה זה שיפתי בבית השם כל יום אחד? מה? הוא יישב כל היום בבית הכנסת? מה יהיה עם הממלכה? מה? מה יהיה עם אוכל? מה עם פרנסה? מה? במילים אחרות, לא לבקר. אחת שאתה בקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי.
שאני אהיה בן בית בבית השם.
בוא נרחיב את זה עוד קצת. איך? שיביתי השם לנגדי תמיד. מכירים את המשפט הזה? מה הכוונה? מה זה שיביתי השם לנגדי תמיד? כל הזמן. הקדוש ברוך הוא איתי. זה מה שדוד המלך מבקש. לא משנה באיזה מצב אני נמצא, מה אני עושה כרגע. אם אני כרגע הלכתי לעבודה, אם אני עכשיו אוכל, אם אני עושה קניות, אם אני מטייל, מה צריך להיות לי בראש כל הזמן? שבתי בבית השם, הכל בדרך השם. אני רואה את הקדוש ברוך הוא מול העיניים שלי כל הזמן. זה הבקשה שאנחנו מבקשים. זה אחת שאלתי, יש דבר מאוד מעניין. למה אנחנו צריכים תפילת 18? מה זה כל הבקשות בתפילת 18? מה?
שבח, הודיה.
שבח, הודיה, הכל טוב יפה. למה אני בעצם לא יכול במול לבוא להגיד, כמו שבאדם אמור לשיר, שיהיה לך שנה טובה ומתוקה. זה טוב? מצוין, נכון? שנה טובה ומתוקה. מה זה שנה טובה? מה זה שנה טובה? אני שואל אתכם. איך? מה? יפה. זה עוזר לי הרבה? אם אני רוצה להבין מה זה, מה אני צריך לעשות? מה לעשות? על מה? אני צריך להתחיל לפרט, לפרט. כשאני אומר לאדם חיים טובים, מה זה כולל? רפאנו. השיבנו גם. שמע קולנו. במילים אחרות, כל הברכות של תפילת 18 בעצם נועדו לפרט לנו את הכלל. ישנה טעות שאנשים מסתכלים על המקרה ולא על הכלל. על הפרט ולא על הכלל. תדעו, הפרט לא בונה את הכלל. הוא רק מגלה אותו. הכלל קיים תמיד. כי מהכלל יוצא הפרט, ולא הפוך. ותבינו, ככה זה עובד. זאת אומרת שאני רוצה להבין משהו. אנחנו אומרים, כל התפילה, ביום הכיפור, אנחנו נגיד אשמנו, בגדנו, על חטא ועל חטא ועל חטא. מה, באמת, מה, מישהו באמת בכלל שם לב מה הוא מדבר? על חטא ועל חטא, כמה חטאים? אבל זה בדיוק העניין. עכשיו, אני לא מצפה שמחר אתם תראו על חטא, רק אני פעם יצא להתפלל במנחה של יום כיפור, שאז אומרים את על חטא גם, מנחה של ערב יום כיפור, ובישיבה של אחי, אחי הוא, איך אומרים, אחרי מלחמת יום כיפור, נהיה חרדי למהדרין, אנא מהדרין, אבל צדיק יסוד עולם, חבל על הזמן. אז במקרה יצא לי, היה מאוחר, הלכתי להתפלל בישיבה שלו שם, בסמך משה שם, וואלה, זה לא נגמר. כל הלחץ שהם עשו שם בשקט, לקח שם איזה כמה דקות. אני אמרתי, עוד מעט, אני לא יהיה לי סעודה מפסקת אם זה ימשיך ככה. אבל אחר כך שלמדתי, הבנתי שעוד פעם, אז אני לא מצפה, ואני גם לא עושה ככה, אני לא מסוגל. אבל צריך להבין שהפירוט הזה נועד בעצם לבוא ולהדגיש לנו לפני מה אנחנו עומדים. אני יכול להיות כללי בכל דבר. זה כמו שבן אדם אומר, אני מאמין. נו, אז מה אתה עושה בשביל האמונה שלך? אני אוהב. מה אתה עושה בשביל האהבה שלך? אנשים לא קולטים ולא מבינים שאם אני לא יפרט, אם אני לא ירד לפרטים, אני לא יבין את הכלל. אבל לא לשכוח, לא הפרט הוא חשוב. זה כמו אבא רואה, הבן הקטן קיבל מכות מהבן הגדול יותר. מה הוא עושה? מה הייתם עושים עכשיו? מה עושים? לא שומע. מענישים אותו או לא? מה מסבירים לו? כן. עוד רעיונות? כל מה שאתם רואים נכון, עוד רעיונות? איך? מה? דברי ככה. דברי איתי. מה קורה? אני אגיד לכם מה שקורה. זה טעות גדולה מאוד להתייחס למקרה. למה הילד הרביץ? זוהי השאלה שאני צריך לשאול. לא להעניש אותו כי הוא הרביץ. אני צריך לבדות למה. עכשיו, אתם יודעים למה הוא הרביץ לו? כי הוא רוצה תשומת לב מאבא, והוא לא קיבל אותה. אז כדי לקבל תשומת לב, לא אכפת לו גם להרביץ לאח שלו, לפחות שאבא יתייחס אליו. וזה קורה. הדברים האלה קורים. כשילד רוצה תשומת לב, הוא עושה הרבה דברים. הוא ישתולל, הוא יצעק, הוא יבכה. תינוק רוצה תשומת לב, מה הוא עושה? בוכה. לכן, אם אני מתייחס למקרה, אני עושה טעות. אני צריך להתייחס לכלל. במקרה הזה של הילד, אם אני, במקום להרביץ לו או להעניש אותו, שמה יקרה כתוצאה מכך? שבשבוע הבא הוא יפסיק לעשות את זה או שיעשה את זה עוד פעם? למה? כי אני לא פתרתי את הבעיה. לכן, איך? לא אכפת לו, הוא רוצה תשומת לב. זה בדיוק העניין. זה פסיכולוגיה פשוטה. בן אדם, ילד במיוחד, רוצה תשומת לב מההורים שלו. שזה הרבה, גם כשהורים מאנישים את הילד, צריכים להבין, הילד לא מקבל את זה בשנאה. זה טעות, לחשוב ככה. זה תלוי בהרבה דברים. זה תלוי... תראי, כשהתינוק בין היומיים נתן מכה לשולחן, אני נתתי לו שתי סתירות, אז אני דפוק בראש, ואני צריך ללכת להסתכלות פסיכיאטרית, אולי יעזרו לי. אבל אנחנו מדברים על דברים הגיוניים. זה כמו שאומרים, תראי, הבן שלי מדבר חבל על הזמן. עכשיו יש כאן שאלה, בין כמה הבן?
אם הוא אופס, הוא משהו אחר, אבל...
הבן שלי אומר משפטים שלמים. אז אם הוא בן 4, זה יפה מאוד. אבל הוא בן 20, אז הוא מפגר. זאת אומרת, צריכים לחבר את הדברים. אומרים בגמרא, חמרה, חמרה, אתם יודעים מה זה חמרה בארמית? או יין או חמור. או יין או חמור, איך יודעים? אם זה במובן, זה חמור. אבל צריכים להבין, זה שאני מסתכל על מקרה ולא מתייחס למה שמסביב, זה טעות. כך גם עכשיו שאנחנו עומדים בראש השנה, עברנו את ראש השנה, הגענו ליום כיפור. אומרים, שבע יפול צדיק וקם. מה הכוונה שבע יפול צדיק וקם? מישהו יכול להסביר לי?
כן, בפרט
לא הבנתי. זאת אומרת, יש לצדיק יש כוח, גם אם הוא נופל, לקום. כן? כן? מסכימים מזה כולם? כולם מסכימים? אני לא מסכים. שבע ייפול צדיק וקם. השבע נפילות הופכות אותו לצדיק. תכניסו את זה לכם לראש עמוק. מי שלא טועה, לא מתקן. מי שלא טועה, לא מגיע לשום מקום. הטעויות בונות אותנו, המכשולים, האתגרים, הם בונים אותנו. לכן אומרים שבע ייפול צדיק וקם. דרך אגב, גם בעולם העסקים זה כך. אתם יודעים כמה פעמים טראמפ פשט את הרגל? תראו לאן הוא הגיע. החוכמה היא, מה החוכמה? נפלת, לקום. זה החוכמה.
יש את השיר שלך בנראה, אלוף העולם בליפול ולקום.
זה? אומרים על... בכלל ההתייחסות שלנו לדברים היא הרבה פעמים, אנחנו לא מבינים, אני הרבה פעמים אומר את זה, באחד מהיסודות, יסודות של היהדות, בכלל של העולם, כשאני רוצה לקפוץ, מה הפעולה הראשונה שאני עושה? יורד למטה. זאת אומרת, אני לא יכול לקפוץ בלי לעשות ירידה. ירידה לצורך עלייה, זו לא סיסמה. אם אני רוצה לעלות, אני צריך לרדת. רק מתוך חושך יש אור. אם אין חושך, אין גם אור, כי אין משמעות לאור. אותו דבר שאני זורק אבן. שאני זורק אבן, אני יכול לזרוק אותה ככה, או אני צריך לקחת את היד אחורה, כדי לקבל תנופה. זאת אומרת, שבעצם אני צריך לדעת מה התכלית. אם התכלית היא טובה, אז גם הירידה היא טובה. אבל אם התכלית היא רעה, אז הכל רע, גם אם אתה קופץ למעלה זה גם רע. שאלה מה התכלית? שבע יפול צדיק וקם, וזה מה שאומר לנו המזמור, אותו מזמור ידוע לדוד השם אורי ואישי. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. אומר לנו דוד המלך עליו השלום, קמת, נפלת, תקום עוד פעם. אל תדאג, כך אתה בונה את עצמך, כך אנחנו בונים את עצמנו. רק בצורה הזאת שאנחנו מבינים שמתוך הירידות אנחנו יכולים להתעלות ולהגיע מעלה, אז אנחנו יכולים להסתכל עכשיו על כל התמונה לכאורה העגומה של המצב שלנו, ובחבר'ה, כולנו, יש לנו את הפקלה שלנו, כל אחד ואחד עם החבילות שלו, והפתרון הוא לדעת ולהבין שיצר הרע מנסה להתלבש עלינו בנקודה הזאת, והוא ינסה לייאש אותנו, במיוחד בתקופה הזאת. אבל התקופה הזאת היא תקופה מאוד מיוחדת. וזו תקופה כל כך מיוחדת, שכל כך קל לעשות תשובה. וכל כך כדאי לעשות תשובה. כי אנחנו יכולים לעשות את הכל מחדש. ראש השנה זה היה היום הארת עולם. האדם הראשון נולד. זה לא העולם נברא בראש השנה. האדם נברא. כי אז התחיל עולם המעשה. לפני זה לא היה כלום. לא היה שום דבר. צריכים לעשות. צריכים לבצע פעולות. צריכים להראות. לא יודע אם אמרתי לכם את זה פעם, אבל יש נקודה מאוד מעניינת בעניין הזה של התכלית שלנו בעולם הזה. מה התכלית שלנו בעולם הזה? בשביל מה באנו לעולם, מישהו יודע? איך? זהו. זה נכון, אבל נו, זהו. מה זה נותן לנו?
להיות טובים יותר.
אומרים, וזה אנחנו נסיים את השיעור להיום, אומרים שהנשמה הייתה בגן עדן וקיבלה מתנת חינם. אז אתה לא קיים, זאת אומרת, אז אתה לא... אתם יודעים את ההרגשה הזאת שבן אדם מקבל ומקבל ולא עושה כלום בשביל זה? איך אתם מרגישים? טוב עם זה?
לא.
זה בושה. עכשיו תחשבו שאתם מרגישים בושה, תחשבו מה הנשמה חושב. זה בושה עוד יותר גדולה. ישבה שם למעלה ואמרה, מה זה? אמר הקדוש ברוך הוא, יודעת מה? אני בורא עולם בשבילך. ואני מוריד אותך למטה, שם אותך בתוך גוף, ועכשיו תתחילי לעבוד. עכשיו שואלים, מה הכוונה מתנת חינם? הרי מובטח לנו עולם, איך? נצחי, אין סוף. שכר אין סופי, נכון? נכון? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. לעבוד בשביל מה? אם אני שולח עכשיו את הבן שלי, לך תביא לי בבקשה כוס מים, תקבל $3 מיליון. יש הבדל אם אני נותן לו $3 מיליון בלי הכוס מים או עם הכוס מים? יש הבדל? להפך, זה עוד לעג לרש. מה אתה עושה מני צחוק? אתה רוצה לתת 3 מיליון דולר? תן 3 מיליון דולר. מה אתה שולח אותי בשביל מקום? כאילו עשיתי משהו בשביל 3 מיליון דולר? זה לא שווה שקל. אז איזה פתרון מצאתי לנשמה שבאה לעולם הזה ל-70 שנה, 80 שנה, 100 שנה, וחוזרת לקבל שכר לכמה שנים? לאין סוף. אז אין בושה? מה קרה לבושה? הרי עדיין יש בושה. אתם מבינים מה אני אומר? תננו בראש אם אתם מבינים, כן? מבינים? טוב מאוד. אני רוצה לדעתי קצת תגובות מהממכם, שאני יודע אם מבינים על מה שאני מדבר בכלל. עכשיו תשימו לב. הרב אדם סיני מסביר, קבליסט גדול, הוא מסביר דבר עצוב. כשמישהו נותן למישהו משהו, והבן אדם הזה לא עבד בשביל זה, הוא מרגיש בושה. אבל, כשאבא נותן לבן שלו, הבן מרגיש בושה? למה לא? תגידו לי עוד פעם את זה, מה אמרת? אהבה זו המילה, זהו. מה אמר רבי עקיבא? זה כלל גדול לתורה. הכל מבוסס ובנוי על אהבה. אנחנו בעולם הזה כדי שנגיע למערכת יחסים של אהבה עם הקדוש ברוך הוא. ואת זה עושים מערכת יחסים עם אחד עם השני. ברגע שנרבה אהבה בעולם, ממילא עשינו את זה. לכן עכשיו מובן מה שאומר הרב פינקוס זצ"ל. אם אנחנו רק נחזיר חיבוק לקדוש ברוך הוא, אנחנו כבר עשינו את זה. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אומרים שמי שעושה עבירות ועושה תשובה, אם הוא עושה מיראה, העבירות נהפכות לשוגג. אם הוא עושה מאהבה, זכויות. יש בזה היגיון? מה ההיגיון?
אם אתה רוצה לעשות, הוא נאלץ לעשות, כאילו, זה כאילו...
לא, אני שואל שאלה. איך יכול להיות שאני עכשיו גנבתי, שדדתי, רצחתי, לא יודע מה, וזה עכשיו נהפך לי לא לגניבה, לנתתי צדקה? אני מבין שזה נהפך לשוגג, זה אני יכול להבין. עשיתי תשובה, אז זה שוגג. כאילו התחרטתי על מה שעשיתי, אבל איך יכול להיות שעבירה שעשיתי נהפכת למצווה?
יש עניין מידה כנגד מידה, ברגע שאתה מתחיל אהבה, ובא מקטע של אהבה לקדוש ברוך הוא, מקרין אור עליו, אז הקדוש ברוך הוא מקרין אור עליך, אני אהפוך את זה בסדר. הוא גם מתחיל את אהבתו עלינו.
מה המטרה של הבריאה אמרנו? הרגע אמרנו. אהבה, נכון? זאת אומרת, מה שיוביל אותי למטרה, זה טוב או רע? מה שמוביל אותי למטרה, זה טוב או רע?
טוב.
זאת אומרת, שזה שהעבירה גרמה לי לעשות תשובה מאהבה, הקדוש ברוך הוא השיג את המטרה? ממילא, מה גרם לי להגיע לזה? העבירה. אז זה זכות או חובה? אתם מבינים מה אני אומר? זה זכות. למה זה זכות? כי זה גרם לי לעשות טוב. עוד פעם, אני כרגע אמרתי את זה בצורה מאוד כללית. זה נושא בפני עצמו. אבל הרעיון המרכזי הוא, שאנחנו עכשיו עומדים, ממש ערב יום כיפור, מה שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו כל אחד ואחד, קבלה קטנה. קבלה קטנה שאנחנו יכולים לעמוד בה. לא קבלות שאי אפשר לעמוד בהן. קבלות שאפשר לעמוד, וזה מה שאמרתי לאותה גברת באותה ברית יצחק. את לא צריכה לקבל קבלות גרנדיוזיות. קבלי קבלה קטנה ותעמדי בה. והיה ולא תעמדי בה. תעזבי לקדוש ברוך הוא, זה כמו שבית מתונף מלוכלך לגמרי. כול כולו מלוכלך. אבל אני רוצה להיכנס לבית. באה אומרים לי, תנקה את הבית. אני אומר, איך? אני בשביל לנקות את הבית זה צריך להביא כאן 5 בולדוזרים. אי אפשר לנקות. אז אומרים, תשמע, תנקה לפחות את הכניסה, שאתה יכול להיכנס, אחרי אתה גם לא יכול להיכנס. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. תנקו את הכניסה, שלפחות נוכל להיכנס לשנה. עכשיו, ניקינו את הכניסה, עזרת השם, נמשיך גם הלאה. שנזכה באמת להיכתב, להיחתם, לחיים טובים, לשפע, ברכה והצלחה, לזוגיות טובה, למי שעוד אין, שיזכה לזוגיות, למי שיש, שישמור עליה בצורה טובה. עכשיו, אני... תכלס, אם יש לי מישהו שאלות, בכלל, אני מעדיף, אפילו בפעם הבאה שנעשה את זה, אם ירצה השם, אז אני מעדיף אפילו שחלק מהעניין יהיה חלק של שיחה קצת, שתשאלו שאלות, מה שאתם רוצים, על איזה נושאים שאתם רוצים, בשמחה רבה, מה שאני יכול לענות אני אענה, מה שאני לא יכול לענות אנחנו אולי נענה ביחד, ומה שלא, אז לפחות שאלנו ועשינו, השתתפנו. כל טוב.
תודה רבה לרב.